יום מוצאי י"ב חשוון, שזה יום השנה להירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. אני חושב שחייבים להתייחס לזה. אני אגיד שני דברים. א', לפני ב-1999 כתב, זאת אומרת שזה היה תפשין סמך בעצם, כתב בית מיכאל, בזמנו כתב מאמר בידיעות אחרונות, משהו שמאוד הזדהיתי איתו, שהכותרת שלו הייתה יום הרצח ולא יום הנרצח. זאת אומרת, מבחינתי אנחנו לא עוסקים עכשיו דווקא ב... היום... יש מקום. יצחק רבין היה גברא רבא. היה באמת איש שאין ספק שהיה לו זכויות רבות מאוד מאוד מאוד, והיה לו הרבה מה לומר לגבי ביטחונה של מדינת ישראל וכל מיני דברים חשובים אחרים ונוספים. אז ודאי שיש גם מקום לייחד לזכרו, אבל במובן הזה גם יש מקום לזכור את בן גוריון, ויש מקום לזכור עוד הרבה אחרים שלא זוכים לעלות על שולחננו, כי זה לא בזה אנחנו עכשיו עוסקים. אבל זה שיהודי רצח את ראש ממשלת ישראל בקונטקסט של רצח פוליטי, זה משהו שאנחנו חייבים לא לשכוח. זה חייב להיות תמרור שמאוד מרכזי בליבנו. אנחנו יודעים שדברים נוראים חז"ל יחסו למצב של שנאת חינם, ולכן הדבר הזה הוא מאוד קריטי שנדע במה מדובר, מה היה, למה היה, איך היה, ולא נטטה את זה ולא נעשה שום לינקג'. יש המון אנשים שעושים לינקג', נותר לדבר על זה בתנאי שתדבר גם על זה שככה וככה. לא, אני צריך קודם כל להלקות על חטא, על זה שאנחנו בתוכנו גידלנו מישהו, כמו שאמר הרב ליכטנשטיין, אתם לא יכולים להגיד הוא לא בחור דתי כי הוא רצח. כל מי שהוגדר בחור דתי רגע לפני המעשה שהוא עושה, הוא מוגדר לפי משהו הרגע לפני כן. אתה לא יכול להגיד שזה רציחתו, והוא היה עד שבוע לפני כן, עד 10 דקות לפני כן, יכל להיחשב כמישהו שפרי אילולים של המערכת החינוכית שלנו. אז אי אפשר להתפחש לזה שהוא צמח בערוגה שלנו. אם הוא צמח בערוגה שלנו, אז זה חלק מאיתנו. וקרה לנו משהו נורא, שאנחנו לא הפעלנו את הבלמים הראויים, שדברים כאלה לא יתכנו. יותר מזה, האיש עצמו אומר שלא רק שלא הפעלנו את הבלמים, אלא אפילו שחררנו אותם. משום שהוא עצמו אומר שהוא לא היה עושה את המעשה, אם הוא היה שומע מנגינות של רוידף ומויסר, והמנגינות האלה התנגנו בערוצי הדיבור הפנימיים של החברה שלנו. אתם צעירים הייתם, אתם מכמה? שנתיים, שלוש, משהו כזה? לא, יותר ארבע, בסדר, שוי, כבר ישבתם על דעתכם, עוד לא עמדתם על דעתכם, אבל יש מה, אז חשוב לספר לכם מה היה, אז מה שהיה זה שבאמת, היה באמת קודם כל מצב פוליטי מאוד מאוד קשה, היה מחלוקת, היה שסע פוליטי-מדיני מאוד עמוק, בשלטון היו ממשלת העבודה, ובאמת חלק מהתוכניות הללו הועברו על חודם של כל אחד או שניים בסיועם של מפלגות ערביות. היה ויכוח על הלגיטימציה המוסרית של הדבר הזה, וזה ויכוח שבהחלט הוא במקום, אפשר להתווכח על זה, אבל אי אפשר להתווכח על זה שמבחינה מדינית הדבר הזה הוא תקף. ושבאיזשהו מקום אי אפשר לבוא ולומר שמישהו פה לא פעל מחוץ לחוק, ואפילו אם הוא פעל. ואני זוכר שהיה לי ויכוחים עם אנשים מאוד רציניים, תלמידי חכמים גדולים. אז, כן, אני כבר, אז כן עמדתי על דעתי. אמר, איך זה, אין איזה תוקף, כי הוא הרוב היה מושתת על ערבים. שאלתי אותו, אבל אם הרוב היהודי מחליט מראש שגם לערבים יש זכות בחירה וגם להם יש זכות החלטה בתחום האלה, מה השיקול מבחינתי זה יכול להיות שיקול לכתחילה. אני לא מעלה על דעתי מדינה יהודית שלא תיתן שוויון זכויות למי שאינם יהודים. לא מעלה על דעתי את הדבר הזה. ולכתחילה, כי אני חושב שלא יכול להיות. תחשוב על מה המשמעות, אתה באמת רוצה שלא יהיה זכות הצבעה לאף יהודי בשום מקום בעולם, זה לא מתקרב. אז אתה נניח מוסרית לא רוצה את זה, בסדר? אבל אתה מבין שאין ברירה לזה. אתם יודעים שהרב הרצוג אמר על המעמד של הנוכרי במדינה, אז מה הוא, איזה הוקמת הוא עשה? הוא אמר, תראו, הרי כל מה שיש לנו מדינה זה בזכות הכרזת האומות המאוחדות, והאומות המאוחדות לא נותנים לנו היתר להקים מדינה, אם עליה נותנים שוויון זכויות לגוי, אז אנחנו מחויבים בחוזה שלנו מול אומות העולם לתן שוויון זכויות. בסדר, לא אכפת לי אם אתה עושה את זה ככה או ככה, לא משנה באיזה דרך אתה עושה, כן? אבל בסופו של דבר ברור שהדבר נעשה, ובאמת היו דיבורים כאלה. באמת, לצערי, הרב מאוד היו דיבורים כאלה, ולא רק שהיו דיבורים כאלה, כשהתברר שבשלב ראשון לא ידענו שרבין נרצח, ידענו שהוא נפצע קשה והוא נאבק על חייו, סיפרו לי חברים קרובים שהם ניסו לגייס ביישובים שלהם מניינים או אנשים שיבואו להתפלל איתם, להגיד תהילים. אנשים לא רצו לבוא, נשמטו. אי אפשר לגייס מניין מיישוב זה או מיישוב אחר. לא זו בלבד שאנשים לא... אנשים צהלו. אני מתחלחל כשאני מספר לכם את זה, כי זה לא בושה תכסה את עינינו ואת ליבנו. זה דבר נורא והיום. אבל זה מה שהיה. עכשיו, אני לא מתנהל... זה היה, היה לזה רקע, היה לזה אנשים בסדר. אבל להגיע עד מצב כזה שאתה חושב שמוטב לו האדם שלא יחיה, שבסופו של דבר כאילו אתה מערער על זה, זה דבר נורא. תמיד ככה נזכר שרב אהרון סולובייצ'יק, האח של רב יושב ביר סולובייצ'יק, כן? היה, אז הוא אמר, זה חילול השם, איזה בושה, איזה בושה. לא חשוב, דתי, לא דתי, בושה. הלא כלימה תחסה את עינינו. מישהו מאיתנו רוצח. אז בקיצור, צריך לדעת את הדבר הזה, וצריך ללמד אותנו איך עושים מחלוקת, ואיך שומרים שהמחלוקת תהיה באמת לשם שמיים, ולהבין שלשם שמיים זה לא רק מה שאני חושב שזה שמיים, אלא גם מה שהשני חושב זה לשם שמיים, כי אחד הדברים שיצרו את המצב הזה, שהיה כאילו, הוא לא רוצה... לא דואג, ההחלטה שאני מחליט שהוא לא דואג באמת לביטחונה של מדינת ישראל, אבל אין ספק שזה מה שהוא עשה. הוא חשב שזה הדבר הכי טוב למען קיומה של מדינת ישראל, לא למען חרבתה. הוא חשב שהוא, על ידי זה, הוא חשב, יש איום של עיראק, שמתי מתבטל, ויש איום של איראן, והיום אנחנו רואים כמה שנה יש איום של איראן, ואז אומר, אנחנו עושים שלום מצרים, שאתם נסעות לרדן, כי יש לנו אתגרים, ואם יהיה שלום פלסטינאים, יהיה לנו יותר טוב מאשר המצב הנוכחי. וזה מה שהוא חשב, זה אדם יכול לחשוב, אדם זכותו, חובתו לחשוב. הוא חשב. אבל להגיד שהוא בא להחריב, להגיד לכן, חשוב לנו לזכור את זה. אני מתקומם כנגד כל מי שאומר, צריך לזכור את זה, אבל צריך לזכור מה היה הרקע. לא, צריך לזכור את זה כקשל עמוק שלנו, לא לחפש לזה תירוצים, ולא לחפש לזה... חשוב לדעת את הרקע לא כדי איזשהו אב האמינה של לא יודע מה, תירוצים. אני אומר את זה כי להרבה אנשים, כשמתחילים לדבר על זה, אז הם... טוב, אז יש לי חבר ידיד, הוא מבוגר ממני ככה, קרוב ל-10 שנים, אדם ששמו אשר יובל, הוא עצמו איש מחשבים, מוצלח, יש לו חברת מחשבים שקראת מתודה, הוא עצמו כל שבוע מוציא דף אינטרנטי שנקרא מחלקי המים, זה... שעוסק במדרשים שקשורים לפרשת שבוע, עם הערות שלו, יש אתר באינטרנט מחלקי המים, אני צריך מאוד להיכנס, איש חכם. והוא כתב סליחות למר חשבן, ואני אקריא לכם. אלה אזכרה ונפשי עליי תזעק, עד גרוני נחנק וקולי נשנק, דעת כבודנו עד דק נשחק, וצלם אנוש מנו נמחק, כי איש יהודי רצח את יצחק. בשר מבשרי איש צר ומסתין, חטאי בחובי לנצח יתמין, הצוף הדורות וקץ הימין, לא אוכל להבין ולא אאמין, על מה ולמה נהרג רבין. שבת שלומית ענייה וענייה, אין מזור לרוחי ונפשי בזויה, מרורים ליבי ועיני בוכייה, לא נוחמה סוערה ענייה על שפך דמו של בן נחמיה. זכור אל תשכח ואל תשקוט אל, שנאת חינם אשר החריב אריאל, איך נרמס כבודנו ביד מגאל, אשר שם ישראל וכבודך חילל בהריגת ראש ממשלת ישראל. סליחה אבקש עדיני יומתק, תפילה ומחילה על דברי עתק, אוכילה ליום גם אם ירחק, בו ישמע כל משמי שחק, ואת בריתי אקים את יצחק. זהו. אז אני חושב שזה חשוב להתייחס, חשוב בשום פנים באופן לא לשתף פעולה עם מי שהם שווי נפש, כאילו אנחנו לא צריכים להתייחס ליום הזה. אחרונים שיוכלו לא להתייחס ליום הזה אנחנו, שכולם כבר יפסיקו, אנחנו נצטרך עוד להמשיך קצת אחרי ש... אחר כך אולי, כן, אולי בעזרת השם לא יהיה צורך להגיד יש פה תמרור, כי הדברים יהיו ברורים. בכל פעם שיש דיון אם צריך להתייחס או לא, משמע שעוד יותר צריך להתייחס. כל פעם שעולה הדיון, והשנה עלה שוב הדיון, אם אתם יודעים, עוררו את הדיון, ומישהו עשה סקר ומצא שמי שהרוויח ממותו של יצחק רבין זה אמא רחל, שפתאום בחוגים הדתיים לאומיים ואחרים יום י"א בחשבן קיבל משנה תוקף, כי הוא יכל להסבות את ה... אנחנו לא מתייחסים, תחסים לזה, תחסים לזה. בקיצור, סוף דבר, רצח רבין נשכח, יום פטירת רחל נזכר, ומי שראה אתמול את כמות הרכב שמחכה בצומת קבר רחל, כמה... אז יודע שבאמת, ברוך השם, זה בסדר גמור, אנחנו אומרים סחתן, אבל אני חושב שצריך לשים את הדבר הזה מאוד חזק על המפה, שצריך להתייחס. טוב, לידי זכות ההתייחסות, בעצם לידי חובה, יש לנו זכות שהיא חובה, החובה שהיא זכות. בסדר, אנחנו ראינו קצת בשבוע שעבר את הנושא של מאמר הדור, זכור לכם משהו כזה? שהזכרתי לכם ואמרתי לכם את ההבחנה הזאת בין ראש קטן לראש גדול, זכור משהו כזה? ושבעצם, ואני רוצה קצת לגעת בזה עוד טיפה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר, הרב עמיטל מביא את הדבר הזה פה, שבעצם מה שקרה, אם תסתכלו בספר עצמו, כן? שמה שקרה, וזה מדובר על המפני הדורות, כלומר, במעבר מהמאה ה-19 למאה ה-20, הוא כותב את זה פה ב-1906, אבל הוא מנתח איזשהו תהליכים שקרו באירופה לפני כן. גם הרב ליכטנשטיין בעצם הזכיר משהו מזה היום בשיחה שלו, שיותר ויותר אנשים ראו שהעסק הזה... זה total loss, ופשוט עוד דור, עוד דור, והעסק, אנשים מוכים בין ה... איש לא נשאר בתוך הסיפור הזה. אנשים מוכים, אנשים נעלמים מהעולם היהודי, מהזיקה לדברים יהודיים. והרב קוק שם מנתח ואומר שבעצם הסיבה לזה, אני עכשיו מנתח את זה קצת בצורה יותר רחבה, זה שבעצם אנשים כבר לא יכולים לנתב את חייהם מתוך נקודת מבט שאומרת מתוך יראתיות. זאת אומרת, אני חייב לוותר על ששת ימי המעשה תמורת זה שאני יוצא שבוע. אני מוותר על העולם הזה שלי כדי לזכות בעולם הבא שלי, כן? משום שאנשים, מבחינה היסטורית, אני רוצה לומר, אחד הטיעונים שקיימים, התיאורים הסוציולוגיים, סוציו-היסטוריים של הציונות, שהציונות היא בעצם ביטוי של חזרתו של עם ישראל לעולם הזה, להיסטוריה. כי אם עם ישראל חי מחוץ להיסטוריה, עם ישראל היה באקס היסטוריה, לא אקס טריטוריה, אלא אקס מעל הזמן, מעל לא ממש כעם, היו יחידים שהיו מעורבים בתהליכים הלאומיים של כל מדינה ומדינה במקומה, מעטים, תלוי גם באיזה תקופות של ההיסטוריה של 1800 שנים שהיינו במרחבי אירופה. אני אומר אירופה בגלל שמה שקרה באירופה היה מנוע הצמיחה של מה שקרה אחר כך בשאר העולם, לא בגלל שהאירופאים ויהודי אירופה הם יותר חשובים מאחרים, אבל בסופו של דבר אין ספק שמבחינת התרבות העולמית, מנוע הצמיחה של ההתפתחות העולמית, הסערה הזאת התחילה באירופה ולא במקומות אחרים, והיא השפריצה בכיוונים אחרים. אבל בעיקרון זה מה שנותן לאירופה את הבכורה שלה, לא בגלל שהם שווים יותר או חשובים יותר או תרבותיים יותר. בהחלט יכול להיות שהם פחות. אבל בסופו של דבר העולם ניזון והוא עדיין חי מתהליכים שליבם היה באירופה. ודווקא בגלל שהם כוחניים וזה, הם השתלטו על העולם המנוולים האלה. בקיצור, לא, אני בכוונה אומר את זה בצורה כזאת, כי זה לא עניין של... אז מה שבעצם, אם לוקחים את הרעיון הזה של חזרה לתוך ההיסטוריה, חזרה לתוך העולם, חזרה לתוך המציאות, נגיד זה בשפה שחזל אומרים, עולמך תראה בחייך. זאת אומרת, האם בכלל אתה, יש לך איזשהו אינטרס להגיע לאיזשהו הישג בעולם הזה? האם אתה בכלל, תראו, נגיד עכשיו, אתם זוכרים שפעם למדנו על מסילת ישרים, על עולם הזה ועולם הבא, אתם זוכרים שעשינו משהו כזה פעם? זוכרו לכם? כשראיתי לכם שבמסילת ישרים יש דרך להתייחס לתורה בתור... מבטיח, מה שמבטיח לך, כן, את העולם הבא, או שאתה אומר שהתורה היא משהו שקשור לחיים שלך בעולם הזה. כן, זכור לכם, במסיעת שורים פרק א', הוא אומר שאתה יודע מה חובתו בעולם הזה, ומה צריך לעשות עם אותו וגם טוב, מה שהוא עמל, כל ימי חייו, ומה שהוא חזר זה שאדם בעצם נברא להתענג על הקדוש ברוך הוא, במקום ההתענגות הזה זה איפה? בעולם הבא. והתורה היא האמצעים שמביאים לכך שהוא ישיג את ההתנגדות שלו בעולם הבא. זה נוסח א'. נוסח ב', כשתעמיק בעניין תראה שאדם נקרא מה לעשות? להתדבק בקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד המלך, ואני קרבת אלוקים מי טוב. ואז ניתחנו ואמרנו, מה זה קרבת אלוקים הזה? זה בעולם הבא? לא, באופן פשוט לא. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם וכיו, שיש תפיסה שמדברת על הדבקות בהשם, הדבקות בהשם היא לא משהו של עולם הבא, אלא משהו של עולם הזה. זאת אומרת שבעצם יש הבדל גדול אם אתה מחפש שהתוצאות של קיום המצוות הן לעולם הזה, נר מצווה ותורה אור. כשעשית מצווה, איפה הנר הזה דולק? הוא דולק בעולם הזה, הוא בעצם דולק בעולם הבא. זה הבדל עצום לגמרי. זה לפרש את התורה בשתי פרשנויות מאוד 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 שונות. זה ברור. ובעצם אין ספק שהפירוש העולם הבא, שבעצם אדם עושה מצוות ואומר, אני לא מצפה שיהיה להם השלכות ממשיות לעולם הזה, שהם יאירו משהו פה. אני סך הכל, כשאני מקיים מצווה, אני, איך אומרים? החשבון דופק, זה נכנס לחשבון שלי. איזה חשבון? עולם הבא. נכון, זאת אומרת, התחושה היא שבעצם אני צובר זכויות, צובר זכויות לפנסיה, פנסקה. משהו שהוא מעבר, כן? עכשיו, לבוא ולהגיד ולראות איך המצוות הן פועלות בתוך העולם הזה, איך התורה היא אור, התורה תמיד הייתה אור, תמיד ניסו לפרש את התורה כאור, אבל לפרש את המצוות כנרות שעושות אור, כאילו, במתח הזה, אז הרב קוק היה, הרב קוק לא אומר את זה. כשאני מפרש את העמדה של הרב קוק, אז הרב קוק גם אומר, תראו, במהלך, אתם מכירים את הפסקה הזאת, צמאון לאל חי בזרעונים של הרב קוק, שהרב קוק אומר שיש כללים ויש פרטים, ובאיזשהו מקום מרוצת השנים לא עוסקים בכללים, עוסקים, הפרטים נבלעו, הכללים נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה. יש לנו איזה אידיאל שהמעשה נועד לבטא אותו, אבל מרוב שתעסוק, משל למה הדבר דומה, משל שלי למה הדבר דומה, אם יש אידיאל של בריאות, יש דבר כזה, נכון? למשל, בשבילי, כדי לממש אידיאל הבריאות, יש צורך לעשות דיאטה. זה ברור, חד משמעי, לפחות אשתי זה ברור, תמיד זה ברור, אבל יש בינינו ויכוח על התנאים. אבל למעשה, האידיאל של הדיאטה אחר כך הוא יכול להיבלע בעיסוק הפרטני המזעזע של לאכול את זה, לא לאכול את זה, כמה קלוריות יש בזה, נכון? זה יורד לפרטי פרטים עד שזה ממש מוציא אותך מדעתך. ולפעמים אנשים, אתם מוצאים אנשים מאוד מאוד דיאטטיים, זאת אומרת, כשעסוקים בדיאטות, שהם כל כך מרוב שהם עדוקים בדיאטות, הם קיצור, נהיים חולים, הם בכל סביבתם. וזה בדיוק מה שהרב קוק טען, שברגע שהכלל מתחיל להתפרט, ועכשיו הפרטים מקבלים איזשהו נפח ועיסוק ותזומת לב ומסה קריטית, אז לפעמים, מרוב שאתה עסוק בפרטים, אתה בכלל מפסיק לראות את הכללים. כלומר, יש איזשהו תהליך שהכללים נבלעים, והפרטים האידיאל נבלע במימושים הספציפיים שלו המדויקים, והם חייבים להיות מדויקים, משום שמתי יש לך דעה להקים ישיבה לג'בלעה ליד, כי הג'בלעה הזאת כבר תפוסה, וזה השיבה של הרב עמיטל. אתם יודעים שהוא אמר מישהו שלו ירוד שעושה את ג'בל ליד, אז בג'בל ליד אתה רוצה, ברור שאתה צריך לחפור בצורה מדויקת והכל חישובים והכל פרטי פרטים ואתה פתאום שכחת כמעט שיש לך חזון שיקרה משהו טוב ותלמד שם, ומה שיש שם בסוף זה לימוד תורה ולהגדיל תורה, אתה עסוק בפרטים. אז הרב קוק טען שזה מה שקרה, והוא טען שבמיוחד בגלות הפרטים השתלטו על הכללים, המצוות השתלטו על התורה, או הנרות השתלטו על מה? על האור, נר מצווה בתורה האור, ואנחנו הפכנו להיות יהדות של נרות בלי לבדוק איזה אור הם עושים. כלומר, אנחנו הפכנו להיות יהדות של הדלקת נרות. ואתם יודעים שבנר חנוכה אסור ליהנות מאורות, כי זה עוד יותר נשמע. זה קדוש, קודש. אז כל המצוות שקיימנו היו קודש, ושבכלל לא בחנת את האופציה מה לראות איזה אור זה עושה. זאת אומרת, המעבר לתוך העולם הזה, אבל לא רק בנושא של תורה ומצוות, בכלל בחיים. אדם שואל את עצמו, איפה הוא יתממש? מתי הוא הולך לממש את עצמו? אף אחד מכם לא מעלה על דעת, למרות שאתם מושקעים יפה מאוד במניות של העולם הבא ברוך השם, אתם לא באמת חושבים שאתם הולכים לממש את עצמכם בעולם הבא. אתה לא אומר, תשמע נמות ונראה. אתה עדיין הולך לחיה ונראה. נכון? מה?
אני מכיר ששכן אמר לנו תמיד, אבל...
טוב, רצינו? אז כדאי לך להפנות אותו.
אז עליה.
לא יודע, לא בקובע הזה, כן? כלומר, למישהו, תקבל עזרה, כי אנחנו בדרך כלל, כשמישהו אומר נמות ונראה, והוא מתכוון לזה ברצינות, אז אנחנו נכנסים לחרדה. זה לא מצב טוב. אוקיי? עכשיו, זה משקף משהו. זה משקף שבאמת אנחנו חזרנו לעולם הזה. אנחנו רוצים, אנחנו לא, באמת לא חושבים על להתממש. עכשיו, תראו, יש לזה עוד משהו שצריך, אני עכשיו, זה לא הרב קוק. אני אומר, נותן היקף תרבותי רחב יותר, צריך להבין שאין ספק שזה שינוי שהעולם עבר, גם העולם הגוי שחיינו בתוכו. תראו, כשרע לך, כשיש לך בקושי מה לאכול, כשהילדים שנולדים לך פחות ממחצית עוברים את גיל 5, כתנאי החיים הם ממש על הפנים, שבקושי חיים, שהעולם הזה הוא ממש אין לו מה להציע. לא, כי הוא, אדם לא יכול לחשוב שבאמת אדם חי בסבל הנוראי הזה, רק משהו להיות בעולם הזה. אתם יודעים שהפופולריות של העולם הבא גדלה ככל שהפופולריות של העולם הזה יורדת. אתם יודעים, יש איזה יחס, זה ברור לכם. לחשוב שבאמת משהו לסבל הנוראי הזה אדם חי, אתם מכירים, נקראתי לכם בטח יותר מפעם אחת, אבל זה סתם של הכיף, זה ממש כיף. את רבי נחמן על העניין הזה. אתם, הקראתי לכם כבר פעם. פעם חייבים, אתם חייבים לפחות פעם אחת. אם אתם לא עונים מיד כן, סימן שאתם לא זוכרים, אחרות שכשאני אתחיל לקרוא לכם את זה, אז אתם תזכרו, כי ברור שכשהקראתי לכם את מסילת ישרים, הקראתי לכם גם את רבי נחמן. זה מתחיל במילים הנפלאות, ענה ואמר רבינו, שזה ברור שכן שמעתם פעם. איפה זה? מדור כתבי רבי נחמן מברסלב. ליקוטי מוהר"ן. זה הספר המתאים, תניאנה, אתם לא זוכרים? טוב, יצחק כל כך נהנה מזה, אז הוא לא אומר שהוא זוכר. איפה זה? קוף קוף בית, ננסה. כן, זה קוף יוטט. בסדר, אפשר לזכור קוף יוטט. שאני גם אני יכולתי לזכור, אבל לא זכור. קוף יוטט כתוב ככה. דיבר עמנו כמה פעמים מעניין ייסורי העולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים ייסורים. אין גם אחד שיהיה לו אוי למה זה. ואפילו השרים הגדולים, ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כל ימיהם מחכס ומחובות, וכולם מלאים תרודות ודאגות ועצרות ויגון ונחת תמיד. וכל אחד יש לו ייסורים מיוחדים. ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד. וכולם כאחד מלאים ייסורים דאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שקצת בהם ודרכיהם. וכמה פעמים דיברנו מזה והיינו רואים בעינינו כל זאת, ואפילו מי שנדמה לה שיש לו האי למה זה בשלמות ויש לו כל התענוגים, עושר, נכסים וכבוד ועון רב, ארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטים, זכויות מלכים וכולי, מסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומחרות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים כנראה וחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח בקודקודו ומסתכל קצת בהם באמת, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, גם כל ימיו כעס ומחרות, הכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז בתאבו. זה כולל כל בני אדם שבעולם מקטון ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז וסורים, ושום עצה ותחבולה להינצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח לשם דרך לעשות בתורה כמו שמורה במדרש, אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. היינו מאחר שכל אדם נולד לסבול, נולד לעמל, ואי אפשר לומר לזה שום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעל, מה כל העושר של העולם, בוודאי יהיה לו עמל ויסורים דגות הרבה, על כן, לחכם על הבושו שיפוך עמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שימול בתורה, ואז אשרי לו כי ניצול מעמל העולם הזה, וזוכר לך העולם הבא. עד כאן זה הקדמה. עכשיו הפאנצ'ליין. ענה ואמר רבינו זיכרונו לברכה, הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. הנה עולם הבא, אנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר, יש גם עולם הזה גם כן באיזה עולם. כי בך נראה שהוא הגיהנום. כי כולם מלאים ייסורים גדולים תמיד. ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. יפה, נכון? פנטסטי. רק לקרוא את זה, זה קצת אוי למה זה. אולי זה כבר נחשב קצת עולם הבא, אני לא יודע להגיד לכם. אז זה מובן. עכשיו, זה לא, זה משקף מציאות מסוימת. אתם מבינים? אתם צריכים להבין שמבחינה היסטורית, הסגסוג של מהפכה התעשייתית, כל השינויים האלה שהביאו לרווחה, לא היה דבר כזה רווחה. לא היה. ב-300 שנה האחרונים קרה משהו שלא קרה בעולם. זה לא יאומן. אתם יודעים שגם היום יש אנשים שמתים מרעב, אבל בסך הכל, אפילו היום שאנחנו כבר 7 מיליארד אנשים בטבל, יש מספיק אוכל בעולם בשביל כל האנשים. מה אין? אין דרך, אין דרך להעביר אותו למקום שבו צריכים אותו. זאת אומרת, ויותר מזה, יש גם סכנות בזה. זאת אומרת, ברגע שאתה לא, אתה חושב שאתה יכול לייבא מזון ממקומות שיש בו למקומות שאין בו, אז במקומות שאין בו אתה לא מגדל אותו. זאת אומרת, נוצר מצב שהוא, מבחינה אקולוגית, העסק הזה הוא בעייתי מאוד. אבל בגדול, אנחנו, אין, לא היה דבר כזה. הסגסוג הזה, הרווחה הזאת, היכולות המדעיות, הרפואיות.
האם הסגסוג הזה שלי בעצם קצת לנפילה של הדת בסופו של דבר?
אין ספק. אין ספק ש, 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 תראו, ברגע שהעולם הזה היה פחות מסתורי ויותר מובן, אז העיגון במציאות ובזה היה יותר קל מאשר כשהעולם הוא בקושי מובן לך, והעולם הוא אפוף מסתורים, ופתאום המדע כאילו יש לו תשובות להמון שאלות, אז ברור שזה דוחק את תשתית האמונה הדתית והפרקטיקום הדתי למקומות אחרים. לא שאין אפשרות לבסס אמונה ודת על תשתית יותר עמוקה ורצינית, אבל התשתית הראשונית נשמטת.
אני
יודע
שבעצם
יש משום
מצג של העולם הזה, אז יש איזו סוג של ציפייה שהעולם הזה הוא יהיה
יותר
טוב.
ודאי. עולם, תראו, עכשיו, המעמקים...
כל מה שאנחנו רואים כל הזמן זה רע. כאילו,
כן, אבל...
הוא לא הגדר שמשהו רע.
הוא לא הגדר שמשהו רע, אבל אתה רואה שאנשים מחפשים שיהיה להם טוב בעולם הזה, זה משיחיות שקר.
אני התייאשות, כאילו מה...
אבל זה בדיוק הנקודה, שיש פה משיחיות שקר מסוימת, שעולמך תראה בחייך, יהיה טוב. לא יהיה טוב אי פעם שם, מתי. יהיה טוב. עכשווי זה מסוים.
זה מוכר כאילו למרות שכל העולם...
זה לא מוכר בכל העולם, תדעו לכם שה...
לא היום, אבל התקופה של אז,
של אז, ודאי.
זה עדיין מחר המון.
מחר המון, זה מחר... תראו, הפונדמנטליזם הדתי בעולם הערבי, במצרים, בכל מה שמסביבנו, חלק מהפונדמנטליזם הדתי הזה הוא של העולם השלישי, ששהוא צמח, אחרי שהיה מגמה שלי. הוא צמח בגלל שהמודרניזם לא הביא למקומות האלה הקשים את אותה רווחה שהוא הביא באירופה. באירופה יש רווחה באמת, שוב, הבדל בהרבה מדינות מן צפון לדרום, אבל יש רווחה באופן יחסי. ויש גם קמילה, כן? יש שם דעיכה, משום שהם אפילו, הם אפילו לא, הילודה באירופה היא 1.4, אתם מבינים שאירופה, הנייטיבס האירופאים מתמעטים ולא הולכים, כן? כן, 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 הנייטיבס זה, ומי שצומח ועולה שם זה כל מיני אוכלוסיות אחרות שהן, שיוצרות מתחים כל המאגרים, המאגרים הלא נייטיבס. הנייטיבס של מקומות אחרים שבדרך כלל דיברו על הנייטיבס בהם. אז המציאות הזו, מה שאני רוצה לומר הוא שחלק מהחזרה לתפיסות פונדמנטליסטיות נבעה מהאכזבה של משיחיות השקר של המודרניזם האירופאי. כי המודרניזם האירופאי אמר, אתם תגיעו, תהיו, תיכנסו לנאורות, תיכנסו תחזרו לעולם הזה ויהיה לכם טוב איפה? בעולם הזה. כלומר, ליבוש העולם הבא, צד אחד, הכפירה בעולם הבא, מחזירה אותך לתוך מה? העולם הזה, והעולם הזה מאכזב, אז אתה מוצא נוחם, איפה תמצא נוחם? אז יש כאלה שכמו ניטשה שלא מצאו נוחם משום דבר, משתגעו באמת. זה הרי מה שקרה לניטשה, הוא איך אומרים? אני יתום. אשראי יתום אני, אבל אחר כך הוא שראי, שראי זה צעקה ביידיש. הוא מבכה את יתמותו. זה מורכב הרבה יותר מזה. ההתרקנות של העולם כתוצאה הייתה נוראית, אבל אני לא מדבר על זה, אצל הפונדמנטליזם, באמת התחושה הזאת שהכניסה לתוך העולם המערבי וכו', והמערביות בכלל כבשורת שקל בתרבויות הללו נתפסה כמשהו שהחזיר רבים מאוד לאן? למסגדים. כי העולם הזה הוא מוגבל מאוד ביכולות שיש לו להציע. אז אני אומר את זה ברקע, בסדר? נחזור לענייננו, כי אנחנו עוד לא שם. אנחנו חלק יותר מדי מאמינים בעולם הזה עדיין. והעולם הבא הוא קונספט לא ברור עבורנו. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה לומר פה, נחזור לענייני הרב קוק, אז אין ספק שגם במובן הזה אנחנו חיים היום לא בעולם. קשה מאוד לכל אחד מאיתנו לראות את עצמו אין ספק שבמובנים מסוימים הנושא הזה של תורת העולם הבא נמצאת ברקע שלנו. בסדר? ואני אחר כך אסביר איך הרב קוק רואה את היחס בין שני המורים. אבל בתודעה המרכזית שלנו אנחנו שייכים לעולם הזה, חיים בתוך העולם הזה, רוצים לממש את עצמנו בעולם הזה. מי שהעולם הדתי שלו לא נטרל לו קצת את האמביציות. יש הרבה מאוד אנשים שהעולם הדתי, כן, מה שכתוב שם בגמרא, שבמטוב, לא אומרת שם, שמבקש מהם שלא, מטוטו מנה איכות, טוב, לא זוכר עכשיו. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, זה שזה מה שהרב קוק טעה, שהדור הצעיר, הוא כבר לא מוכן להיות עסוק בפחדים, הוא רוצה להיות ראש גדול, כלומר להזדהות עם התכנים שהוא פועל בהם, הוא רוצה להבין מה הוא עושה, הוא אומר הסברה דתית שבנויה על הסברה של יראת העונש או על הסברה של השקעה במניות עולם הבא כבר לא עובדת, משום שהעולם הבא הפך להיות משהו שהוא לא פופולרי, מסיבות כאלה ואחרות, וממילא כל ההסברה הדתית נדרשת לשינוי פנים. זה דורש כבר מסע שיווק אחר לגמרי, קמפיין אחר. עכשיו, זה לא קמפיין חיצוני, אלא באמת איזשהו, מה שנדרשים במקרה הזה, זה לתת רובד יותר עמוק, מה שאני קראתי הרבה פעמים, ההבדל בין קריאת התורה בטעם עליון לבין קריאת התורה בטעם תחתון. ויש הבדל גדול אם אתה צריך להסביר את התורה בתור תורת עולם הבא לבין תורת עולם הזה, והרב קוק טען שלא עסקו מספיק בעולם הרוחני, ולהסביר את הדברים בצורה יותר עמוקה. ולכן, הוא טוען שיש משבר גדול, אדם שהוא ראש גדול, כשאתה מנסה לשכנע אותו ולהפעיל אותו מתוכנה של ראש קטן, אם זה תוכנת ההפעלה שלך, שהוא כבר יש לו מערכות הפעלה בסיסיות יותר עמוקות, יותר רציניות, הדברים האלה לא רק שלא מדברים איתו, זה אפילו הופך לי, הוא בז לך, הוא מרגיש אתה מקטין את הדברים הגדולים. איך אתה מוכר את זה? אני זוכר שפעם סיפר הרב יניב, לא יודע אם הכרתם אותו, איש שעסק הרבה בגמטריות, הוא הרצה הרבה בצבא, והוא אומר שהוא מספר על גמטריות. אנשים היו, פעם באו לו חבר'ה חילוניים, אמרו לו, מה אתה השתגעת? השבת זה דבר כזה גדול, מה אתה מקטין אותו לכלל גמטריה כזו, גמטריה אחרת, או התורה בכלל, סיפורי התורה, מה אתה מתחיל לעשות לפה להטוטים של גמטריה? יש איזה דבר עם עומק, עם עוצמה רוחנית ומוסרית, ואתה פתאום הופך את זה לאיזשהו משהו גימיק.
מה?
הוא ענה להם, בלי הגימטרי אף אחד לא מקשיב. אתה צודק. אבל אולי, אחרי שאנשים יתייחסו לזה גימיק, הם יבינו גם את העומק של זה. זאת אומרת, הרבה פעמים, וזו הזדמנות להסביר איך הרב קוק רואה את הדברים. הרב קוק רואה את היראה, יראת העונש, את הרצוע בישה של יראת העונש, כאיזשהו דרך לחולל תהליך שמביא אותך לעומק של הדברים. זה מובן? אתה, תסתכלו, בואו נעזור, איפה נחפש את זה? הרב קוק קורא לזה בכמה מקומות הצתת איליטה. אתם יודעים מה זה ביטור הצתת איליטה? זאת אומרת, שאתה מדליק את המדורה, יש לך איזושהי מדורה קטנטנה, מדורה של קסמים שאיתה אתה מדליק, ואחר כך כל שאר ולפעמים כדי להתחיל את ההדלקה אתה צריך לעשות, להביא דווקא זרדים קטנים. הזרדים קטנים הם לא יבשלו שום דבר, אבל הם יהיו משמעותיים כדי לחולל את האש הגדולה. בסדר? אז יש איזשהו מרכיב שהוא בעל איכות של הצתה ראשונית, עושה את ההצתה הראשונית, הוא ממנו לא ישאר שום דבר, הוא לא יהפוך להיות משהו שבאמת, אבל הוא מחולל איזשהו תהליך. אז הרב קוק חשב בכמה מקומות, בואו נשים, תעשו, תיכנסו לקובץ של 8 קבצים, טובת העניין, בסדר? ומה נכתוב? נכתוב הצטת. היי צד התפתח, נראה אם נגיע למשהו. עשית כבר? אתם מקלידים יותר ממני. משהו? יש משהו? כן, יפה מאוד. אחד מצאנו. באיזה קובץ זה? פסקה כף ג' בקובץ זין. יש לכם? קובץ ד' פסקה כף ג'. בסדר? יפה, ממש לעניין. מה? קובץ ד' פסקה כף ג', אם תעשו קונטרול F והצטט, אתם תגיעו לזה. מה? יש עוד? יש עוד אחד? טוב. מה? טוב. קובץ ד' פסקה כף ג', תעשה קונטרול F הצטט, תגיע לשם. קונטרול F. אתה יודע מה זה קונטרול F? קונטרול F, אתה לא צריך לדעת. מה? ניבוד. תכתוב הצטת. היי צד איתף תף. מה? מגניב? שואל. אתה רואה? אתה יודע... אתה יודע בעל פה? אתה רוצה לבוא לראות איתי? אתה מקשיב? בוא, תבוא, תראה. אתה אמור, הוא. מה? יראת העונש עלולה לעורר את האידיאלים הגנוזים של הקודש לתורה. שימו לב, יראת העונש של עצמה אין בה אידיאליות. ידיעת העונש היא בעצם אתה מתנכר לדבר, כי אתה חושש, אתה עושה, אבל עלולה לעורר, עלולה או עשויה, מה היינו אומר, לעורר את האידיאלים הגנוזים של הקודש והטוב ולבותם יותר כשהם עמומים. כלומר, אם יש משהו של אידיאלים גנוזים של קודש וטוב, הם צריכים, כמו כל גחל שהוא עמום, אתה צריך לא, אבל לבות אותו. יש משהו על מה שאין שום הכשר אידיאלי. אם אין אצלך שום גישה של אידיאליזם, משהו שהוא לא בכלל בעל פוטנציאל של אידיאל מבחינתך, אז לא יקלט שום רושם, גם מיראת העונש יותר חריפה. אומר פה ראש נורא יפה, אם אתה באמת חושב שיראת העונש תפקידה להיות איזשהו זרז, אנזים כזה, שיחולל את האידיאליזם אצלך, יעורר אותך למשהו, אז אפשר להשתמש ביראת העונש שם. אבל אם אצלך המעשה הזה, אין לך שום זיקה אליו. אז גם אם אני אכריח אותך בגלל יראת העונש, זה לא שבעקבות זה שאתה תעשה את זה, תתחיל איזשהו תהליך חיובי. עד הרבה, מה שהתחולה אצלך, זה תהליך שאומר, אני לא שייך לזה, אני עושה את זה, עכשיו נמד לך קצת פסיכולוגיה. בסדר? אחד התיאוריות, התחום הכללי קוראים לו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. התחום הספציפי של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית עוסק בתורה שנקראת תורת היחוס. תורת הייחוס אומרת שבעצם אתה מסביר לעצמך למה אתה עושה כל מיני דברים. אתה מסביר למה אתה עושה כל מיני דברים. למשל, מצאו דבר מאוד מאוד מעניין, ודווקא יש פסקה יפה של הרב קוק, כשאני עושה מבחנים את זה, אני מביא את הפסקה כדי שסביר את זה לפי הפסיכולוגיה. מה הם אומרים? הוא אומר, זה קשור לענייננו, אחר כך נראה את הפסקה. עשו ניסוי כזה. בעצם, למשל, כן? מבקשים לך לעשות משהו נורא משעמם, משלמים לך על זה 200 שקל. אחר כך שואלים לך איך היה, מה תגיד? משעמם מוות. אבל כי אתה יודע למה עשית את זה?
שהכסף.
אבל אם לא נותנים לך כסף, לא רוצים לך לעשות משהו משעמם, אז למה עשית את זה? מה תגיד? כי אני פרייר ואני עושה דברים משעממים. קיים עלן שחלק מהאנשים לא יגידו את זה בצורה כזו. זה דווקא קצת מעניין. המנגנון שעובד פה הוא גם מנגנון של מה שקוראים דיסוננס קוגניטיבי. זאת אומרת, אם יש פער בין המעשה שעשית לבין האמונות שלך, ובכל זאת עשית משהו שאתה לא מאמין, אז אתה קצת משנה את האמונות שלך. כי כבר עשית מה שעשית. למשל, הייתי בשבת בירושלים, היה סיסו וסיסו, אתם בתים מבפנים, לא היה... לא עוד בתים מבפנים. כל אנשים פתחו את הבית שלהם לבקר אותם. יום שישי זה היה, גם שבת. גם יום שישי, גם שבת. אני מסתכל. נורא מעניין, כל אנשים מכירו בתים, באים לראות בתים מבפנים.
בתים של מישהו?
אנשים פרטים.
מחליפים?
מה? זה לא הכנסת אורחים.
מה
העניין? בתים נשנים, בתים מעוצבים, זה ייצב ככה, זה ייצב ככה.
זה השגרירויות שאני
יודע שזה לא... שגרירויות, יש השגרירות הנוצרית הבינלאומית, גם כנראה בית ישראל. לא משנה, זה משהו, אירוע תרבותי בירושלים. זה צריך לדעת שיש תרבות. אז עמדנו בתור, אנחנו יודעים, שלו חצי שעה, רואים וכל זה, אז דמין, אז... אנשים שיוצאים היה מאוד מעניין, אני אתם לרצמין, בטח מה, מי שעמד חצי שעה יגיד שהוא עמד חצי שעה לחינם. עכשיו, חלק אולי יגידו, אבל אני לוקח, כשמישהו אומר לי אחרי שהוא עמד חצי שעה בחוץ, אני לוקח את זה, כי הוא מושקע בזה שהוא לא מזבז את זמנו. מה, אני אידיוט שאני מזבז את זמני? אני דווקא לא חשבתי שזה היה שווה לעמוד שם.
מה
הטענה
שלהם בחוץ?
לא שאלו אותי. לא, היו שואלים אותי, הייתי לא בטוח שאלתי די. אבל כי אני לקחתי מורדנים, אני לקחתי, ברור, אני חיסנתי את עצמי כנגד האופציה הזו, אולי אני גם מוטה לצד השני קצת. אבל אני מדבר על העיקרון. עכשיו תשימו לב מה קורה פה. אם אין לי שום רגש אידיאלי בדבר הזה, אם הדבר הזה הוא לא נתפס בעיניי כמשהו בעל ערך, ומישהו מכריח אותי לעשות, אז למה אני עושה אותו? בגלל יראת העונש. לא עשיתי כי זה שווה. יש פה פרדוקס מסוים, שאם אתה תיתן לי תמריץ על משהו שאני, שיש בו ערך מצד עצמו, על ידי זה שאתה נותן לי תמריץ, אתה בעצם מפחית את התמריץ, את, כן? אז את הערך של הדבר. לתת תמריץ למשהו שהוא הוא, 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 הוא אידיאלי, לתת שכר עליו, בעצם מרחיק אותך מאידיאלית במידה מסוימת. ובכן, נעשה ניסיון. עכשיו תראו, ניסיון עם ילדים, עשו להם תצפיות, ראו ילדים בחדר המתנה של, לא משנה, של רופא, ראו איזה משחק פופולרי אצל הילדים. אוקיי? ועשו, מדדו בייסליין. משחק X, 60% מהילדים אהבו לשחק בו יותר מ-5 דקות. בסדר? משחק Y. אז יוצאים שהמשחק שבאופן טבעי, כאילו ילדים מתומרצים מצד עצמם, כי הם נהנים לשחק בו, זה משחק X. ויקומו המנסים, ויומרו, כל מי שישחק עם X, יקבל על זה תמריץ, סוכריה. עכשיו, מה עשינו להם? הם עכשיו במתח בין האם הניבוי היה שתיתן שבועיים, תיתן סוכריות. אותם ילדים בפעם הבאה שבואו לשחק כשלא תיתן סוכריות, לא, פחות ישחקו. למה הם פחות תשחקו? כי הם אומרים, למה אני משחק? שואל את עצמי, למה אני משחק במשחק הזה? משחק את זה כי זה כיף?
זה לא חושב שהוא תמיד יקבל סוכריה.
לא, 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 לא התנאיה. לא עשו להם התנאיה שאתם לא עשו בנו התנאיה. ברור, כשהורידו את הסוכריות, אז הוריד את הסוכריות. אז עכשיו, הטענה, וכך גם, איך אומרים, התברר בפועל, הטענה הייתה שעל ידי זה שאתה נתת סוכריה, אתה הפחדת את הנטייה שלהם לפרש את זה כמשהו שהם מעוניינים בו מצד עצמם. גרמתם לעשות את זה בגלל התבריץ החיצוני ולא... אוקיי? אז אם אתם פותחים עוד חלון לטובת העניין, אז תראו איפה זה כתוב.
אני רואה
שזה כאילו... כן, עכשיו, עלולה לעורר את העניין של הקודם לטוב כשהם עמומים. כלומר, זה לא ברור. שברים, טכני ושני אחת רגע. תראו, זה אפשר לסגור. תחזרו לרגע לזה, יש מידות הראיה, אתם רואים קובץ כזה? מה? ושם תעשו קוטרול F ותכתבו הגנה.
מה?
הגנה. כן. לא, לא בעיה. הגנה, הגנה, כמו תנועת המרי העברית בראשית ימי המדינה. כן, בדיוק. איזה מזל שיש לנו את הפצלים. מה? כן. אוקיי. תראו, אוקיי. אתם רואים פסקה ו' בדברים שהשכל מחייבן, זאת אומרת שיש, שהשכל זה הגיוני, הדבר הוא הגיוני, כלומר אתה יכול להסביר לעצמך שאתה עושה את הדבר הזה כי יש בזה היגיון מסוים, יש בזה טעם. יש מקום להסברת יראת העונש, תמחקו את הנקודה שם באמצע, מותר לכם לעשות עריכה על, על הקומץ הזה, רק במצב החולי של הנפש. אוקיי? במצב הבריאות אין צורך ליראת העונש בשבילם, וכיוון שאין הגנה הזו נצרכת, הרי היא מזקת. אני מציע לתקן ככה, בסדר? זה כך כתוב גם במודפס.
כן.
בוודאי, זה קובץ שלך, מה, אוי ואבוי, אסור להשאיר ספר לא מוגב בבית. אל תשכן בו הולך העוולה, זה איסור דרבנן. מה? לא, באמת אני אומר לך. כתוב, תסתכל, אתה יודע מה, תבדוק אותי אם אני תיקנתי נכון. בסדר? אני אומר לך שמה שגם זכור לי שזה מה שכתוב. חוץ מזה זה הגיוני. מה? לא. לא ביקשתי אמונת חכמים. אלא אם כן, אתה מאמין שאני חכם, גם זה אני לא רוצה שתאמין. תבחר כדי שאני חכם, תדע. הרי היא מזקת בציורה לפעמים. זה בדברים שהשכל מחייבה, נכון? אבל זה הגיוני. הבנתם את הדינמיקה? זה הדינמיקה. אומנם, עניין השמיות, יש בצורך בידי הידועה, כי אחרת מה? המצוות השמיות, הרי אין להם תמריץ פנימי. אי אפשר להיווכח אז מה שהוא אומר, ויש להשכיל בטעמי תורה לדרשם ולפרסמם, עד שחלקי השמיות ישוב להיות גם כמכוונים על השכל, ומאלה אז גם בהם לא תצטרך. אוקיי?
איך זה ענייני?
טוב, זו שאלה מעניינת. זו שאלה מעניינת. אבל תראו, אין ספק, אף קוק חשב שככל שאנחנו... יש שכליות ויש שימיות. השימיות, פה יש איזה חזון של הרב קוק, שככל שהתבהר לנו ההיגיון הפנימי, הטעם הפנימי של הדברים, ממילא זה הפך להיות משהו שאנחנו יכולים להזדהות איתו, ויש תמריץ פנימי עבורנו. זה לא שמה ששמעי יפסיק להיות שמעי, אבל בעקבות זה שזה שמעי, הדברים יש להשכיל בטעמי תורה. מה זה להשכיל בטעמי תורה? בטעם שהתורה נותנת לך, פתאום זה טעים. ולא הייתי מראש עושה את זה, אבל אחרי שמראש לא הייתי לוקח את הצמח הזה ואוכל אותו, אבל אחרי שאכלתי אותו, וואלה. אז לכן יש להשכיל בטעמי תורה, לדרשם ופרסמם, עד שחלקי השמעיות ישוב להיות גם כן כמכוונים אל השכל, בין מצד כללותם ובין מצד הפרטיים כמו השכליות, ואז תהיה... לא. עבודת השם, מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה, ולא נהיה צריכים כל כך להמשכת יראת העונש שהיא חיצונית, כי אם אהבה ויראת העונש. אתם שמים לב? כי יראת העונש נתפסת כמשהו חיצוני, כמשהו שמשאיר אותך באיזשהו עמדה מרוחקת, מנוכרת, בעייתית. וכל התכלית שלה, כמו שאמרתי לכם, היא מצד מה שהיא הפסקה שלא סיימנו אותה וגם לא נסיים אותה היום, וזה מצטער מאוד, אבל זה הכיוון, זה ברור. אחר כך נחזור לרב עמיטל, אבל אני רק נותן לכם ממדי עומק, זה ברור, המטרה היא לתת תשתיות עומק וככה לגעת בסוגיות שהן... תראו כמה, טוב, יש פה הרבה פסקות, אני לא כנראה את זה עכשיו, אנחנו עוצרים פה כי הגיע הזמן קריאת שמע שעל הסטנדר. מה? Thank you.